אנחנו נמצאים בשבת פרשת בלק, ערב חג הגאולה י"ב תמוז, שיהיה בעזרת השם בשבוע הבא. ובעזרת השם בקרוב ממש גאולה לכולנו, גאולה לעם ישראל, גאולה לארץ ישראל. אפשר אולי לסגור את הדלת. ואולי נתחיל דווקא, לא עם פרשת השבוע, נתחיל דווקא עם י"ב תמוז. אנחנו ננסה משם לקפוץ לפרשת בלק. הרבי הקודם מספר בזיכרונותיו, כפי שידוע שהרבי הקודם כתב זיכרונות ויומן מגיל 4 עד סוף ימיו, עד סוף ימי חיותו בעמדן, כל יום מתועד בדיוק מה היה באותו יום. לא הכל נמצא בידינו, חלק גנוז בתוך הספרייה, אבל הרבי מספר ביומן שלו, יומן המאסר והגאולה, שבאחד הימים שישב בבית הסוהר הוא נכנס לדיכאון, ולאחר מכן הוא נזכר שבאותה שנה, בראש השנה, באמצע שהרבי אמר מאמר חסידות בנושא מסוים, פתאום באמצע מאמר התחיל הרבי לחשוב על נושא השבחה פרטית, ולא רק חשב על זה, אלא באמצע מאמר פתאום התחיל לדבר על נושא השבחה פרטית, אפילו שזה ממש לא היה קשור למאמר. ואז מסיים הרבי רייץ ביומן שלו: כשנזכרתי במילים שיצאו מהפה שלי בלי שתכננתי, והנושא שהוצאתי מהפה שלי היה נושא של השגחה פרטית, נחה דעתי, ידעתי, תבוא אליי שבת נפשי. זה הסיפור. סיפור מוזר מאוד. קודם כל, הרבי בדיכאון, מה זה? דבר שני, ממה להיות בדיכאון? הרי להיות בבית סוהר זו זכות הכי גדולה. בבית סוהר זו זכות הכי גדולה גם בימינו. ואם כן, האם יש מקום לעצמיות? יש מקום לשמחה. וכמו שהרבי בעצמו אומר בקטעים אחרים ביומן, הרבי אומר שהוא שמח כל כך שהולך בדרכי אבותיו הקדושים, שגם הם ישבו בבית סוהר, ועכשיו גם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו שגם הוא ישב בבית סוהר, מה יותר טוב מהם? אז רגע אחד הרבי חושב ככה, רגע אחד הרבי חושב ככה. זה לא רבי, זה בן אדם רגיל. אנחנו מדברים על רבי, זה משהו אחר לגמרי. ממש לא מובן. עוד קושייה. לא. מעניתי. בלי קשר לנשמה גבוהה. כל יהודי בימינו יש לו נשמה גבוהה. כולם בעלי נשמות גבוהות עליהם. עוד דבר שצריך להבין, מה הקשר ברגע שהוא נזכר בהשגחה הפרטית ונרגע? מה הקשר להשגחה פרטית לבין הרגיעה שלו? מה קורה כאן? כדי להבין את זה, אנחנו נגדיר קודם כל את זה שהרבי מסביר בהרבה מקומות שהיה שני אנשים ביהדות שמסתמנים מסירות נפש. רבי עקיבא מסמל מסירות נפש, ואברהם אבינו מסמל מסירות נפש. על אברהם אבינו כתוב שהוא פתח את הצינור של מסירות הנפש. הוא היה הראשון שמסר את נפשו. אברהם אבינו מסר את נפשו, ורבי עקיבא מסר את נפשו. אבל עם הבדל מאוד גדול. רבי עקיבא סורקים את בשרו במסלקות של ברזל, ויוצאת נפשו בטהרה, ולפני שיוצאת נפשו הוא מחייך, מצחק, ואולי רוקד, ושואלים אותו, מה זה? מה אתה שמח? אומר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצפה מתי אני אזכה למסור את נפשי, ועכשיו שזה בא לידי הזכות, אני לא אהיה בשמחה, אני שמח מאוד. אברהם אבינו יושב גם בבית הסוהר, זורקים אותו לתוך כבשן האש, ועוד כל מיני ניסיונות קשים שעבר אברהם אבינו כשהוא הפיץ אלוקות ואביו, יחד עם נמרוד, מכניסים אותו לתנאים קשים. אבל אברהם אבינו בבית הסוהר דווקא לא כל כך שמח. לא כל כך שמח. למה אברהם אבינו לא שמח? כי אברהם אבינו, יש הבדל גדול מאוד בינו לבין רבי עקיבא. רבי עקיבא מחפש להגיע לשלמות הקשר עם אלוקים. שלמות הקשר עם אלוקים, מתי זה? ברגע של מסירות נפש. אין יותר גבוה ממסירות נפש. עד כדי כך, רק כדי להמחיש לכם, כתוב על הבית יוסף, שהבית יוסף קיבל עונש, ומה היה העונש שלו? שהוא לא זכה למות על מסירות נפש. נכון שהרווחנו בזכות זה את השולחן ערוך, אבל אפילו שהרווחנו את השולחן ערוך, זה נחשב כעונש לבית יוסף על כך שהוא לא זוכה למען מסירות נפש. מסירות נפש זה הדבר הכי גדול שישנו. כתוב שבית יוסף בשמיים לפני שהוא ירד לעולם תכננו לו שהחיים שלו ייגמרו על מסירות נפש, ובית יוסף קיבל עונש ונפטר כאחד האדם. הוא לא זכה למות על קידוש השם. אז כתוב שזה עונש בשבילו. תראו לעצמכם מה זה לבית יוסף. הבית יוסף, שמי לנו גדול מהבית יוסף? אין יותר גדול מבית יוסף, מחבר עמוד ההוראה ועמוד ההלכה בכל הדורות. אז בית יוסף זה עונש בשבילו שהוא לא זכה למות על קידוש השם ומסירות נפש. אז רבי עקיבא אומר, תשמעו חבריא, כזאת זכות גדולה, אני מוסר את נפשי למען הקדוש ברוך הוא, ואני לא אחייך ואשמח. זכות הכי גדולה לשמח ולשיר עכשיו. אברהם אבינו אבל לא בשמחה. כי אברהם אבינו לא מעניין אותו שום אינטרס אישי. אפילו לא אינטרס כל כך אלוקי וכל כך רוחני וכל כך נעלה כמו מסירת נפש. רבי עקיבא כל רגע שהוא יושב בבית הסוהר, סליחה, אברהם אבינו כל רגע שהוא יושב בבית הסוהר, אברהם אבינו בצער. למה הוא בצער? אברהם אבינו אומר לעצמו, אני עכשיו יושב בבית הסוהר, חבל על הזמן. בזמן הזה אני יכול להגיד עם עוד ילד יהודי פסוק. בזמן הזה אני יכול לשכנע עוד איזה עורך שמגיע הביתה לברך ברכת המזון. בזמן הזה אני יכול לשכנע עוד בעל חנות של פסלים, שיזרוק את הפסלים ויפסיק להאמין לשטויות האלה. ואז אברהם אבינו אומר לעצמו, נכון שזה שאני יושב בבית הסוהר זה זכות גדולה מאוד, נכון שזה שאני יושב בבית הסוהר, זה התקשרות נפלאה מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. זה בטוח, זה דבר מאוד נעלה ונפלא. אני, אותי מעניין לא איך אני אתעלה. אותי מעניין רק דבר אחד. שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. שיתגלה שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שאז זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אם אני יושב בבית הסוהר, אני מוגבל. נכון שאני מתעלה מאוד, נכון שאני מתרומם מאוד, הכל טוב ויפה. אותי מעניין דבר אחד, לא ההתעלות האישית שלי. אותי מעניין רק דבר אחד, התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשאני יושב בבית סוהר, חבל על הזמן. אין לי מה לעשות פה. לשבת ולהתעלות? הוא לא רוצה מעלות של קבלת איסורים, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו להתבטל או לא להתבטל, להיות בעל גאווה או לא להיות בעל גאווה. לא מעניין אותו. הוא רוצה רק דבר אחד, שהשכינה תתגלה בעולם. לא שום דבר שקשור להתעלות האישית שלו. ואז הרבי הקודם, אנחנו חוזרים אליו, רבי יוסף יצחק יושב בבית הסוהר והוא לא בשמחה. למה הוא לא בשמחה? כי הרבי רייץ זה בדרגת אברהם אבינו. נכון, יש לי זכות גדולה, אני הולך במסירות נפש בעקבות אבותיי הקדושים, הכל נפלא, זה באמת יפה מאוד 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 גדול ונפלא. בזמן הזה שאני יושב פה בבית הסוהר, באותו זמן אני יכול לכתוב מכתב לקהילה ולשכנע אותה לפתוח את המקווה. בזמן הזה אני יכול לשלוח שליח לפתוח שיעור בן יעקב במינסק, ובזמן הזה אני יכול לשכנע אברך צעיר ללכת לפתוח חיידר בלבוב, ובזמן הזה אני יכול לשלוח עוד אברך צעיר לפתוח ישיבה בברדיצ'ב. זה שאני מתעלה, מתעלה, לא מתעלה, זה זכות נפלאה מאוד, הכל טוב ויפה. אבל מה עם התגלות השכינה בעולם? מה עם לדאוג לילד יהודי? איך אני יכול לדאוג לילד יהודי בזה שאני יושב בבית הסוהר? איך אני יכול לדאוג לילד יהודי? חבל על כל דקה שאני יושב פה. חבל על כל שנייה שאני מבזבז פה. ואז הרבי רייץ נזכר שיש מושג שנקרא השגחה פרטית. וכשנזכר שיש השגחה פרטית, הוא נהיה רגוע, הוא נהיה שמח. מה הקשר? אולי להגביל קצת את הרמקול. טיפה, טיפה. טיפה, טיפה. מה הקשר? הקשר הוא פשוט מאוד. בואו נלך שלבים שלבים. רבינו משה בן מימון מדבר גם כן על השגחה. אבל הוא אומר ככה, אצל האדם יש השגחה פרטית. על כללות הבריאה, על הדומם, על הצומח, על החי, על הגויים, יש גם כן השגחה, אבל זה השגחה כללית. הקדוש ברוך הוא לא עוקב אחרי כל דג ודואג שהוא יעשה מסנפרים 600,000 פעם בדקה כאן ו-500,000 פעם בדקה כאן, ואז הדג יפנה ימינה, כי היה פה יותר פעמים עם, עם הסנפיר. זה לא... הקדוש ברוך הוא לא עוקב אחרי כל תולעת, מי יאכל אותה? הדג הזה יאכל אותה עם שתי ביסים, או שהדג הזה יאכל אותה עם ביס אחד? אלוקים לא עוקב אחרי זה. לא בגלל שהוא לא יכול, הוא יכול, אבל זה לא תחומו, זה לא עניינו. הקדוש ברוך הוא דואג לכללות מן הבקלה. שכללות מן הבקלה לא יתאחד מן העולם, לא אחרי כל דג בקלה באופן אישי. כמו כן, הקדוש ברוך הוא דואג לכללות מן הקלפיון, שיהיה קלפיון. לעקוב אחרי כל דגיגון קלפיון, אתם יודעים, יש דגים גדולים, יש דג שנקרא הכט, שהוא אחרי הצהריים לפעמים פותח את הפה שלו, אז בבת אחת הוא אוכל 500,000 דגים. כן? מה? זה נקרא זאב הים. כן? 500,000 דגים, ארוחת צהריים רגילה שלו. ככה כשהוא עייף הוא ככה פשוט יוצא קצת לפהק, פותח את הפה, נכנסים 500,000 דגים. אז, הוא לא עוקב אחרי, הקדוש ברוך הוא לא עוקב אחרי כל דג. אם הדג הזה ייבלה בתוך הפה או שהדג הזה לא ייבלה, כך אומר הרמב״ם. מה הבעל שם טוב הקדוש? הוא מחדש, ותדעו לכם שזה לא מחלוקת, הרבי בשיחותיו הקדושות מסביר שהרמב״ם והבעל שם טוב לא חולקים, אבל אני לא אכנס אתכם עכשיו לזה, כי זה עוד שיעור. אבל גם הבעל שם טוב הקדוש אומר, רבותיי, תדעו לכם, עומדים שתי דגים, דג אחד נשאב בוואקום לתוך הפה של זאב הים, והדג השני עומד לידו, הוא מחייך מבסוט, הצליח לצאת מהמלכודת. זה הדג שהקדוש ברוך הוא חרץ את משפטו, וזה הדג שאלוקים לא חרץ את משפטו, שחרר אותו. ועל זה יש גם ראיה ממדרש. המדרש אומר, צדקתך כערירי כלחמים, זה בתפילת מנחה בשבת. משפטיך תהום רבה. אמר רבי אבא. מה אומר רבי אבא? על מה נאמר המשפט הזה? שעובר עוף מעל הים, שנקרא שלח. מכירים את העוף הזה, כן? שהוא ככה עף באוויר, רואה דק, טיק, תופס, ממשיך. כן? אז אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא עושה משפט. הדג הזה יתפס, והדג הזה לא יתפס. והדג הזה יתפס דווקא בשנייה הזאת, ולא בשנייה קודם, ולא בשנייה אחר כך. הדג הזה לא יתפס, רק בעוד שבוע הוא יתפס. על כל פרט ופרט בעולם יש השגחה פרטית מדהימה, כן. לא הבנתי. אבל מי קבע שהוא צריך לאחל היום ולא בעוד שבוע? ואולי הדג הזה התפקידו זה לא לאחל על ידי דג אחר, אולי תפקידו פשוט למות, לשקוע לקרקעית הים, ובעוד 100 שנה הגוף שלו הופך להיות נפט. אנחנו לא יודעים מה. בסדר, אבל השאלה אם אלוקים דואג באופן כללי שיהיה נפט בעולם, או שאלוקים דואג שהסוס הזה ייצר נפט עם הבשר שלו. זו השאלה, אם יש השגחה כללית, או שיש השגחה על כל בורג במנוע הזה, על כל בורג במכונה הנפלאה הזאת שנקראת יקום. האם כל בורג במכונה הזאת הוא נשלט ומכוון על ידי איזושהי כוונה אלוקית או לא? זאת השאלה. אוקיי. בא הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, הוא מחדש שלב אחד קדימה יותר נעלה בהשגחה פרטית. שימו לב, אמרנו את הרמב״ם, אחרי זה אמרנו את הבעל שם טוב, עכשיו אנחנו מדברים על שלב שלישי, הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק. מהו השלב השלישי? לא רק שאלוקים עוקב אחרי כל גרגיר חול שמרחף בחלל, לא רק שאלוקים עוקב אחרי כל ציפור ואחרי כל צרצר ואחרי כל פרפר וקובע לו את אורך חייו וקובע לו כמה הוא ירוב ולאיפה הוא ירוב וכמה פעמים הוא יפרפר, הוא יפרפר בכיוון הזה או בכיוון הזה ובזווית הזאת או בזווית הזאת, לא רק זה, יש משהו עמוק יותר. אלוקים דואג ופועל שכל פרט שקורה בעולם חייב לבוא מזה תועלת ליהודי בתורה ומצוות. שימו לב היטב, אני עכשיו יושב איתכם פה, וכרגע, בזמן שאנחנו עכשיו יושבים פה, יש פינגווין בקוטב הצפוני שעומד זקוף ומסתכל לכיוון הים הלבן, כן? ועכשיו הפינגווין הזה עושה כמה פעמים ככה קצת לנער את השכבת קרח שעליו, וכרגע ממש הקדוש ברוך הוא משגיח כמה פעמים הוא יעשה ככה, אבל לא רק זה, מהפעמים האלה שהוא עושה צריך לבוא תועלת ליהודי בקיום תורה ומצוות. איך יכול להיות דבר כזה? ישנם מדינות בעולם שלא גרים שם יהודים. באינדונזיה אין יהודים. למשל, אולי יש שם אנשי מוסד שקיימים שם באופן לא ידוע, אבל באופן גלוי אין שם יהודים. וכרגע כשאני מדבר איתכם עכשיו, מרחף גרגיר אבק באוויר של אינדונזיה. הגרגיר אבק הזה צריך להביא תועלת ליהודים בלקיים תורה ומצוות. זה נשמע אבסורדי לחלוטין. זה נשמע לא הגיוני, פחות ממדע בדיוני. זה לא הגיוני בכלל. אז את השאלה הזאת ישאל פרופסור מיואר ברנובר את הרבה ביחידות. אז הרבה אמר לו שדווקא היום קל יותר להבין את זה מאשר אי פעם. מדוע? כי היום אנחנו לומדים איך שכל פרט קטן שקורה בעולם משפיע על כל העולם. לדוגמה, סופת הוריקן, כן, שאוסטרליה, או עכשיו זה איפה זה שם ב... קרוליינה, זה היה במקסיקו, הגיע לקרוליינה. אז כל סופת אבק הזאת, מדענים שעוקבים אחרי זה, מגיעים סוף כל סוף, מה? לצרצר. צרצרים שעומדים באיזה הר גבוה, עושים עם הצרצור ככה, ורוח מגלגלת רוח, ורוח מגלגלת רוח, ורוח מגלגלת רוח, ופתאום נהיה סופה, והסופה עוברת מדינות. ופתאום תראו לעצמכם שיש פה סופה, ובן אדם נוסע עם אוטו, ופתאום יש סופה אדירה, ויש ברקים ורעמים. הבן אדם עוצר את האוטו, יוצא החוצה, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מייסים מייסים וריישיס. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכך הוא כבר עושה מלך העולם. הצרצר מילא את השליחות שלו. וזה השגחה פרטית. מהי השגחה פרטית? השגחה פרטית זה לא רק שכל פרט בעולם אלוקים דואג לו. לא רק שכל פרט בעולם אלוקים מכוון אותו. אלא הקדוש ברוך הוא מכוון את כל הבריאה באופן כזה שמכל פרט ופרט שמתרחש בבריאה חייב וצריך לבוא מזה תועלת ליהודי בתורה ומצוות. כן. אתן לך דוגמה פשוטה. לפני 7 שנים היה בארץ סופה מאוד גדולה בסוכות, שכבר חודשיים קודם המדענים הודיעו שתהיה סופה פחות או יותר בתקופה הזו והזו בארץ ישראל. והסופה הזאת מאיפה התחילה? התחילה מזה שתשע חודשים או עשר חודשים קודם 50 מיליון דגים בקוטב הצפוני החליטו לעבור ממקום למקום, עברו 12 קילומטר מצד לצד כקבוצה. זה הניע את המים, גרם לגלים מסוימים, וזה גרם לסופה. אז למה, אז אם אנחנו מבינה בדגים ובצרצרים, אותו דבר בפינגווינים, אין הבדל. כל דבר בעולם יש לו תכלית. יש ציפור, למה היא מצייצת? כדי שיהודי כשהוא לומד תורה, יהיה לו נעים, הוא שומע ציוץ של ציפורים, זה מרגיע אותו, זה נותן לו מנוחת הנפש, זה משחרר לו את העצבים, משחרר לו את הכל, הוא יכול יותר ללמוד תורה, בשביל זה יש את הכל. זה גם נכון, אבל לא זה המטרה. שירת הציפורים היא לא התכלית. השירה שלך, זה התכלית. כל הבריאה סובבת סביב יהודי. הוא בעצם עומד במרכז נקודת הבריאה. אם כן, שימו לב היטב למשפט הבא. זה שהרבי הקודם יושב בבית הסוהר. זה בהשגחה פרטית או לא בהשגחה פרטית? ברור בהשגחה פרטית. אם קבענו שמהי השגחה פרטית, לא רק שאלוקים דואג לך, מכוון אותך, והכל מדויק, והכל יש לו תכלית ומטרה. לא, 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 לא רק זה. אלא שהתועלת של כל מה שקורה בעולם, חייב לבוא תועלת לעם ישראל בתורה ומצוות. אז זה שהרבי הקודם יושב בבית הסוהר, זה מפריע לתורה ומצוות ברוסיה, או שזה עוזר לתורה ומצוות ברוסיה? לתועלת. אז כל זמן שהרבי הקודם לא חשב על המושג הזה, כשהוא יושב בבית הסוהר, והוא לא יכול לכתוב מכתבים, ולא יכול לשלוח אנשים, הוא בצער גדול. נכון שאני עכשיו עושה מסירות נפש, נכון שאני עכשיו מתעלה מאוד, נכון שאני עכשיו מתרומם מאוד, הכל טוב ויפה. תכלס, יהודים, בינתיים אי אפשר להשפיע עליהם לקיים תורה ומצוות. אבל ברגע הזה, שמתגלית לו נקודת ההשגחה הפרטית, שמהי ההשגחה הפרטית? שכל מה שקורה בעולם מכוון למען לעזור ליהודים לקיים תורה ומצוות. אז אני משרת את עם ישראל, משרת את הורדת השכינה בעולם בזה שאני יושב בבית סוהר, או שזה מפריע להורדת השכינה? זה לא מפריע. זה מסייע. זה עוזר. אבל צריך רק לדאוג לדבר אחד. אותן בנות יושבות בבית סוהר, הן צריכות להשתדל שלא יעצרו אותן. אם הן נעצרו, הן צריכות להיות שמחות. אבל לכתחילה, חבל על כל דקה שיושבים בבית סוהר. הרמב"ם משיג את זה. לא רק שהרמב"ם משיג את זה, עוד רגע, תראי שהרמב״ם כתב את זה. לא רק השיג את זה, אלא כתב את זה. לכן אמרתי, אני לא רוצה להיכנס, יש שיעור מיוחד, שזה צריך להסביר למה הרמב״ם ובעל שם טוב הקדוש לא חולקים בכלל, והרי ברייץ לא חולק, אין מחלוקת בכלל. מה? אני לא יודע. הרמב״ם לא חולק על זה בכלל. זה המושג, איך זה עזר? הרבי ממשיך ואומר, פשוט מאוד. כשהרבי הקודם ישב בבית סוהר, הרבי הראה בזה דוגמה אישית לכל החסידים. אם מקודם היו חסידים שהתלבטו אם כן ללכת במסירות נפש, או לא ללכת. וחלקם הלכו במסירות נפש וחלקם ישבו על הגדר. כשהרבי הקודם רבי יוסף יצחק הראה את הדוגמה האישית של ישיבה בבית סוהר, עם סכנת חיים, כמו שסיפרת לכם שבוע שעבר, שהתוכנית המקורית הייתה של הסובייטים ממח שמם, זה מוות בירייה תוך 24 שעות, וכו' וכו' וכו'. וכשהתפרסמו הסיפורים בין החסידים, איך שהרבר היה צמד בתוקף בבית סוהר, ולא התפעל מהם, שאלו אותו, אם אתה יודע איפה אתה נמצא? זה אומר, כן, אני יודע, אני נמצא במקום שפטור ממזוזה, כמו שירותים וכדומה. וזה הרבי נתן לאנשים ולחסידים ולכל עם ישראל את הכוחות למסירות נפש. זאת אומרת, זה לא היה משהו שהפריע להפצת היהדות, להפך זה שימש כקטליזטור להפצת היהדות. אולי נוסיף עוד משפט. זה בעצם מה שכתוב בפרקי אבות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו, אלא לכבודו. מה זה לכבודו? כל דבר בעולם צריך שדרך הדבר הזה יתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם? על ידי שהדבר הזה מביא תועלת ליהודי בתורה ומצוות. אבל בואו נסתכל מה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. כולי עלמא לא עברי אלא...